יום חמישי, פרשת סיסרוי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מאמר נפלא של הרב הגאון ראשון ברוך, גנות שליטה. הוא מספר שמישהו הזכיר לו השבוע את מלחמת המפרץ שהתחילה ממש בימים האלה. הוא אומר, אמרתי לו, בטח זה היה לפני איזה 15 שנה. ממש לא, 30 שנה, 29 שנה. הזמן רץ כל כך מהר. הוא מספר על עצמו שהוא היה אז נער, 4 ימים לפני הבר מצווה. הוא אומר שמכל מה שהוא, מכל ימי הלחמה, שתי הימים המפחידים ביותר, מבחינתי כנער, זה היה הלילה הראשון שנשמע אזעקה בבני ברק, עם מטח הטילים של האחרונה, ואותו ליל שבת נורא, ליל שבת כ"ה שבט, התפללנו קבלת שבת בישיבת נציבות עולם, ברחוב השלושה, קבלת שבת, השיעור של הרב גאון בעזר פרבשטיין, ואחרי זה מאיריב, כשכולם נעמדו ל-18, נשמע אזעקה עולה ויורדת, אף אחד לא זז מהמקום. כולם המשיכו להתפעל 18, ואז ישמעו המטחים. טילים חלפו מעל שני דבר, כל החלונות בנתיבות עולם רעדו כאן לנידף. כשאמרו ויחולו, כל הזכור לי אומר הרב גנץ, נשמע שריקה עם מתנית נוספת, שוב נורו טילים. הכל זז, החלונות כמעט והתרסקו, אני זוכר את עצמי עומד בתפילה, הרגליים רועדות בחוסר שליטה, רעדה אמיתית. חזן אמר קדיש והקהל הגדול צבח וצעק, או מנשמרה בזעקות. הוא מספר על עצמו שהוא השתתף מאז בהרבה תפילות נעילה ביום הכיפורים, אבל אומן נשמרה בו נוראי כזה, הוא לא שמע מאז ועד עכשיו, ממש היה חרדת מוות, כולם היו בטוחים שהטיל נפל ממש פה קרוב. הוא מספר שמיד אחרי התפילה חזרו במהירות הביתה, פגשנו את אמא שהייתה הסתרת כמובן, הטיל ככה היה נדמה לכולם נחת פה ממש ברחוב הסמוך. אחותי שהלכה להשתתף באיזה חוג שמירת שבת, חוג שמירת הלשון, קבלת שבת, נעלמה פשוט. אז הוא אומר עוד לא מכשירים סלולריים לאף אחד, בטח לא רשתות חברתיות מטופשות והרסניות או חילוטיות שעוברות בתוך שנייה באלף ואחד מכשירים, אבל כולם ידעו בעיצומה של השבת שהטיל נפל ברחוב המקביל לבני ברק, ברמת גן הסמוכה, ברחוב יונה, כולם דיברו בהתרגשות על ההבטחה של מורן שר התורה, הגר"ח קניבסקי, שבני ברק לא יפלו שום טילים. נראה היה שכל יהודי בני ברק, אנושים נושים עטף, צעדו אחרי הסעודה לרחוב יונה. מספר שהוא גם היה כמובן מערכים, הרחוב עצמו היה מוסף שוטרים, כוחות הצלה, כיבוי, דחפורים וטרקטורים, פינו את ההריסות שהתפרסו על פני רחוב שלם, בחשש לנפגעים. היה הרס אדיר של חצאי בניינים קורסים, והכל מטיל אחד. בספר הנפלא נס להתנוסס, שחיברו גאון הרב יצחק זילברשטיין, הרב גאון יואל שוורץ, אחרי מלחמת המפרץ, מביאים את דברי מורן המשגיח, רב חסקי לוינשטיין, אחרי מלחמת ששת הימים, שהוא אמר, ראשית צריך לזכור שמה יעשה השם זה לא מקרה, לדעת שכל גורלנו בידו, אין לשום גורם השפעה על זה, ואין עוד מלבד, הכל בהשגחה פרטית מדוקדקת, ואין אדם נוקף אצבעו מלמעלה, אלא אם כן גזרו מלמטה. והניסים ונפלאות שקרו איתנו זה כדי להתחזק בישועת השם ולצפות להתכונן לגאולה שלמה שתבוא במהרה. צריכים לנצל באורח פלא. למה לא חל שינוי אצלנו? כי רק העמל בהתבוננות והרגשת הלב הם המשפיעים על האדם. אז אומר הרב גנות, 29 שנים חלפו מאז. כמה חיזוק נשאר מאותה מערכת ניסים מופלאה. בכל אותם ימים, 39 טילים נפלו בישראל שבמקומות אחרים בעולם, כמו בסעודה למשל, כל טיל כזה גרר עשרות הרוגים ופצעים. הוא מצטט קטע מהעיתונות מלפני 7 שנים על איזה טיל סקאד שנפל באיזה מקום, 40 הרוגים, 220 פצועים, ועדיין לא כולם חולצו מתוך ההריסות. כמה התחזקנו, מה נשאר לנו מהחזק של אותם ימים פתוחים. סך הצדיק הנודע גאון הצדיק רבי יצחק זילבר, מתוך הספר להישאר יהודי, שהבריות לא רוצות לראות ניסים, מעדיפים לעצום עיניים. מומית הרבן בפרשת בו, שניסים גלויים עוזרים לראות ניסים נסתרים. סוד אמונה זה להכיר בזה, שכל מה שמתרחש בעולם זה נס. קחו לדוגמה, אומרת מלחמת המפרץ הראשונה, 39 טילי סקאד נשלחו לעבר הערים בישראל כאלו שמשוות בצפיפות גבוהה. מלחמת העולם חכה שהפצצת הערים גורמת למספר עצום של קורבנות, והנשק המודרני, אז סקאדים, סוכן עוד יותר, ובכל זאת מת רק אדם אחד מפגיעה ישירה. מומחי צה"ל הכינו בזמן המלחמה את בתי החולים לקליטת מאות אם לא אלפים שנפגעים בכל התקפת סקאדים יחידה. הם שיערו את הנתונים על פי מלחמת איראן עיראק שכל טיל שנפל על טהרן הרג 8-10 אנשים מלבד המספר הגבוה של הפצועים. ההתקפות, הוא אומר, על ישראל התחילו בתחילת חודש שבט ונמשכו עד אמצע אדר, גרמו לארץ של מאות דירות. באחת התמונות הוא מספר שהוא ראה בניין שלוש קומות הרוס לגמרי מפגיע הטיל, ומתוכו בצבצו פניו של אדם לקוט בין ההריסות אבל חי ונושם. אחר כך נמצאו שם בני אדם נוספים, כולם חיים. קרה ככה לא פעם ולא פעמים, אלא 39 פעמים. אגב, הוא אומר, העונש על 39 מלכות מגיע לפי דין תורה לחוטא שעבר מצוות התורה. מומחים לענייני צבא באירופה ערכו מחקר השוואתי בין תוצאות ההפצצה שלנו על ידי גרמניה במלחמת העולם השנייה, הבליץ המפורסם, לבין ההתקפות העיראק הזה על איראן וישראל. הם ניתחו את הדברים, נשארו עם שאלה פתוחה, למה כמעט לא נפגעים? הם הודו שמדובר בעובדות מדהימות ונמנעו מהבעת חוות דעת מקצועית. אין כל זה נס, וכי ניתן לומר שמדובר במקרה ותו לא. אז כל זה היה שבוע לפני 29 שנה. אומר, אפשר עדיין להודות על הנסים שליוו אותנו ולהתחזק בעקבותיהם. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור הימי, רבותיי. גאון הצדיק ושלום זלמן פרידמן שליטה, הבת סנטוב, עם סיפור אישי מיוחד של השגוחה פרוטס שקרה איתו לפני שבועיים. הוא סיפר שבדלת שבט היורצת של אבא שלו, כל שנה יש איזו קבוצה של אנשים שבאים ממונצי לביסחיים לפקוד את קברו של הרב קודש מיקלוב, שגם הוא טמון שם, וזה היום ההילולה שלו באותו יום. ויש הסכם בינינו שהם ניגשים לקבר של אבא שלי ואני אומר קדיש, כך גם השנה הזאת סיכמנו. בזמן שהם יצאים קיבלתי טלפון שבאים השנה רק 5 אנשים, לא עם עניין. השנה, אומר, נבצר מהבנים שלי שמגיעים בדרך כלל להגיע, שמגיעים בדרך כלל, אז השנה נבצר מהם להגיע באותו שעה. נשאתי עיניים למרום, התפללתי ליושב שיעזור לי, שיהיה לי מניין ואוכל לומר קדיש. אני מגיע לביסחיים, אני מיד אתחיל לחפש עוד אנשים, אבל הוא אומר ביסחיים, הוא היה בסמייסים, לא היה נפש חיים. פתאום עוצר איזה רכב שאנשים שואלים אותי איפה החלקה של קהילת וין, מקום מנוחת הגאון הצדיק גוינסן שטייף. אמרתי להם שהוא קבור ביסחיים אחר לגמרי, מרחק של חצי שעה נסיעה. הם שמעו את זה, הסתכלו עליו בתימהון. הם סיפרו שם באמצע הלוויה של זקנם, זה היה הרב החוסיד הישיש רב עזריאל חיים בלומנפלד. הם הקדימו לנסוע לבסחיים לפני יציאת הארון, וזו הכתובות שקיבלו שצריכים להגיע אליה, כי הסבא שלהם הנפטר הוא מיועץ קהילת וין. אמרתי להם שהם טעו, החלקה של קהילת וין זה בסחיים לגמרי, נבהלו מאוד, התחילו להתקשר לברר מה לעשות, ששמרו לנו שבאמת הם טעו, צריכים לנסוע לבסחיים השני. אז ננח אחד מהם ואמר, ריבוני שלו, על מה אני עושה כאן? אז אמרתי להם, אני אגיד לך מה אתה עושה פה. הנה, היום יש לי יורצה, תוך כמה דקות אמור להגיע לפה 5 אנשים, אני רואה שאתם גם בין 5, ואז אני אוכל להגיד קדיש במניין. באמת הגיעו, תוך כדי שאנחנו מדברים, מיד ניגשנו לקבר של אובי מאירי, ואמרנו, תהילים עם קדיש. אחרי זה, הבאתי בהתרגשות את ההתפעלות שלי על השגוח הפרוטי שמהשמיים סביבו אותם באמצע הלוואה של זקנם לטעות בדרכם ולהגיע לבסחיים אחר לגמרי, מרחק של חצי שעה נסיעה מהמקום הנכון, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את אבא שלי עם עניין ביום היורצה. אז ננה אחד מהם ואמר שהקדוש ברוך הוא גם רוצה לזכות את חובבינו עם שיח התאגות המייסה. ואנחנו משכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדפרים. אנחנו אוחזים בברוכס דף ממלף. הגמרא אומרת, האם זבוב קשר לאכילה? אז הגמרא אומרת, כל מוקדם בפוסק מוקדם בברוכס, שנאמר, ארץ חידה וסוירו וגפן תאין אברימו נרדה את שמן ודבש. מלבד המעלות הגשמיות של ארץ יצרו השם ואורתות, הפסוק הזה אומר הגאון הרמ"ר שפירא מלובלין. תמונה בו גם סגולתה רוחנית, החלב נוצר על ידי דם שנעקר, ולמרות זאת הפך להיות טהור, כך גם דבש. שמגיע דרך התורה, שיש ארץ תמי, אבל הוא טהור. זו המלטה של ארץ הקודש, שקולטת את החוטים, ומסוגלת להחזיר אותם בתשובה שלמה, כמו חלב ודבש, שמקורם לא טהור, אבל הם בעצמם הופכים להיות טהורים. החפץ חיים בהקדמה של ליקוט הלוחס אומר שבפסוק, נחמוד עם עזב ומפז רב, ובסוף מדבש ונפש סופי, נמשלה התורה הקדושה, גם לזהב ופז שהם דברים מקרח, והם לא מתוקים, זה לא אוכל. וגם לדבש ונפת צופים שמתוקים אבל לא יקרים, ואומר חבר חיים שזה מה שהפסוק מלמד אותנו, שהתורה הקדושה היא גם יקרה וגם מתוקה. אבל לא רק על מתיקות התורה אנחנו לומדים מההשוואתה לדבש, אלא גם על כוח ההשפעה. וידוע שיש לטבע הדבש כוח מתיקות כל כך גדול, עד שאם יפול לתוכו איזה דבר מאכל כלחם או בשר וישתהה שם זמן רב, יתהפך לדבש גמור. יש דוד הפוסק שנפל לתוך הדבש, אם נפל לתוך הדבש דבר איסור, אז הוא חוזר להיות יתר גמור, כגון שנפל שרץ לתוך הדבש, ואחרי הסינון לא מוצאים את הדבש, אז הדבש מותר באכלה, כי בדי השרץ נהפך לדבש. השאלה הזאת נשאל לה אבן עזרא, על טוב שנפל לדבש, מה דין הדבש? הוא ענה בחמש מילים, בפילנדרומית, זה מילים שאפשר לקרוא אותם מהסוף להתחלה ישר והפוך, כאן זה גם מלמעלה למטה. פירשנו, רעבתן שבדבש נתבאר ונשרף. זה במייל ובפותח, באתר, יש את זה טבלה בדיוק של המילים האלה. כך גם אומר רבי חיים לעניין התורה, אם אדם שוקד על התורה ומדבק וכראוי, אפילו אם אפשר הייתה רעה מאוד, כוח התורה מקדש אותו, הוא מתאר אותו ונהפך להיות איש אחר ממש. זה דברים נפלאים מתוך הספר מתוק האור. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. אחרי על אחד ממוקדי המבחן של דירשו במודיעין עילית, במונולוג מרגש, אז באמצע השבוע אומר, שבוע לא שגרתי כמובן, שבוע של הערכות רבתי במשרדי משפחת דירשו, אומר, הרגיש את זה כבר בזמן קבלה של הארזות למבחנים שמגיעות תמיד בצורה מסודרת להפליא. ההרגשה הייתה שמשהו לא רגיל הולך להתרחש, הגיע אליי חבילה עם כמות כפולה ומכופלת של מבחנים לסוגיהם. הבנתי שעתיד להיות עומס, ונתה לי התחשש שזה מוגזם, חבל כל כך הרבה צילומים וגניזה. אבל הוא אומר, מחשבות לחוד, מציאות לחוד. הגיע בוקר של יום שישי, אני מגיע למקום המבחן כמה דקות לפני ההתחלה, בדרך כלל במקום מחכים לי מספר מצומצם של אנשים בדקות הראשונות, כדי שמערים לכל לשיש וכדומה. אבל היום הוא אומר, אני עוד לא מספיק להניח את אריזות המבחנים, נגיש אליה כבר קבוצה גדולה של זריזים מקדימים, שממתינה כבר כמה דקות שמההתרגשות נראות להם ארוכות מאוד. רוצים להתחיל, רוצים לראות את המבחן, להרגיש עם כולם בדף, בחשמל, באווירה. אז המסגרת האחות המוקדמת והדאגה של משפח אדיר שהודיע לי שמקרה של חוסר, יהיה אפשר לקבל באופן מיידי מבחנים נוספים. אמרתי בלב וגם בכל... הכמות נראית לי מעל ומעבר, עד רבעים יצטרכו עוד מבחנים שיפנו אליי. אבל המציאות עלתה על כל דמיון, רבו יישא, המבחנים לקחו עוד ועוד, אני מתחיל לחץ, מקווה שלא לקחו אותי ברצינות, ולא יבנו עליי להשלמת חוסרים. הזרם של המבחנים לא פוסק, הלחץ הגדול מתחיל לרדת, אבל אני מחליט בלב שאם באמת יתקשרו לבקש מבחנים, אני אגיד שאין לי מיותרים. אבל פתאום נוכחתי שזה ממש עניין של דקות עד שאני אצטרך לממש את הרזרבות שהובטחו לי. היו חודשים שמהלך המבחן הייתי מספיק לעיין בעזבורת על הפרשה, להגיד שאתה המיקרו, הפעם, כלום. לא מנוחה אפילו לא לרגעים ספורים. לאחד להסביר את ההבדל בין המסלולים כשהוא מסופק על מה הוא הולך. תשני להרגיע, לשלישי למצוא מקום, להרביע להסביר את הצורך בשקט ובדממה. לקבל את המבחנים, לראות ההתרגשות, לחוות את האושר והשמחה, עשיתי. ולצידם את התחושה המעורבת בבקשת התשובות של דירשו. להיזכר בתשובות שלי, להשוות, להתרגש פעם נוספת. עברתי, ידעתי, הגעתי, מצאתי. אני ברוך השם ממשיך, איזה התרגשות. חשמל באוויר, שקט, דממה, התרגשות של חודשים וגם של חדשים וגם של ישנים. כולם מתרגשים מהמעמד. ברוך השם לא אמר, נבחן, צר לי המקום, אחד כמה, שני הולך לסיים, כבר יש תור לתפיסה מקום, ילדים, בחורים, אברכים, רמים, בעלי בתים, מכל הדוד והחוגים, כולם נכנסים מתלהבות, יוצאים בסיפוק גדול. והתגובות, תעבר לדירשו שהמבחן היה מעולה, מדהים, בסוף היה לי מקום, נהניתי, חששתי, אבל בסוף עשיתי גם מסלול בית וכדומה. עבר אחד ניגש אליי באמצע המבחן, והוא אומר שמסתבר שהוא לא מגיש אותו, נדמתי. למה, אין מקום? התרגשות גדולה במיוחד היה בזמן ביקורו של המור דאז הרב קסלר, שבהתפעלות עצומה התעניין במפגן המבחני של המסלולים. מתבקש להגיד כמה מילים בודדות, לחזק אותם, נכנס לבית סמרדש וחשב אם להפריע לריכוז של המחשבה של המבחנים, בסוף הוא הכריע, אמר לא, אין לי לב לעשות את זה. עבר אחד ניגש להגיד לו שרב ניסים דיבר באמצע המבחן הראשון שדירשו בהלוך, נצאו להפציר בו. אבל לא, היה לו החלטה נחושה, זה יפריע, אני לא מסוגל. פשוט ככה יצא בהתרגשות גדולה, בלי מילים. עברו עוד כמה דקות לתלמידי חסרו מבחנים של משנה, סירגו הרבה יותר מבחנים, אבל גם נבחנים. ולא רק מבחני ש"ס, עוד כמה דקות ואני ארים טלפון לאחראי. לתדמתי הוא אומר לי, רזרמות נוספות כרגע בהדפסה, דקות ספרות חלפו, מגיעה כמות של נבחנים. עשתה 12:55, ניגשים אליי כמה נבחנים, חלקם בלחץ סמוי, חלקם מטרוני, אמן, לא במסוג נבחנים, נגמר, לא התארגנתם מספיק, לא חשדנו שיהיו יותר. מה להגיד להם שזה כבר פעם שנייה, הם יאמינו, הם למדו, הם רוצים להיבחן. שעת הסיום מתקרבת, ככה הגיעה כמות נוספת של נבחנים בפעם השלישית, ושעת הסיום מתקרבת, אני נאלץ להמתין עוד כמה דקות לנבחנים שנאלצו לחכות למבחנים שנגמרו. בודי דורך על המפתן הבית, טלפון מהמשרד של דיר, שונו, איך היה, הכל בסדר? היה מספיק, היה מקום. אני מניח טלפון, הולך לספור את המבחנים, כנראה פעם מספר כפול חשבתי, אבל 50 ועוד 50, 100 ועוד 100, לא האמנתי. כמות הייתה יותר מפי 4 מכל מבחן. ברוכו, ברוך שנות את עולם הישראל, אני במשפח אדיר שהוא מסיים, כולם ממתינים כבר למבחן הבא. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם דף רעים מבעל אוכל. אנחנו נוחזים בשעה טובה בסימן תוף נון ה' סעיף ג' האם מותר ללוש את הבצק למצוות למצות במים חמים שהצטיינו ומה הדין בפושרים? כידוע רבותיי, אסור ללוש את הבצק למצות במים חמים בין אם חוממו באמצעות האש, בין אם חוממו באמצעות השמש בגלל שהחום מחיש את ההחמצה של הבצק ועשו להחמיץ מוקדם יותר מהזמן שקבעו חז"ל להחמצת בצק שנלוש במים צוענים. מטעם זה גם אסור ללוש במים פושרים שגם הם מחישים מעט את החמצת הבצק. פושרים היינו בדרגות החום של רוק הפה ומים שחומו באמצעות אש וצנו לגמרי, חלקו הפוסקים מותר ללוש בהם, יש להחמירות גם במים שהתחמו באמצעות השמש. בשעת הדחק, במקרה שכבר לשו את המסות, הפסילה שלהם כרוכה בהפסד כספי גדול, אפשר להקל. מצה שנלוש במים חמים או פושרים אסורה באכילה בפסח, אבל יש מתירים לאכול אותה כאשר הלישה נעשתה בשויגג. אם מחוסר שימת לב, כי המים לא צוענים, ואם מחוסר ידע שהדבר אסור, או משטחה, הטעם של היתר, בגלל שאיסור אכילת המצה בדיעבד הוא קנס, הוא קנס שיטילו חכמים על העובר על דבריהם, שתקנו ללוש רק במים צוננים, וכשהוא עשה כן בשוגג אז לא קנסו אותו, בשעת הדחק אפשר להקל כדי הזו. וגם כשהמצה אסורה, אז זה רק היא אסורה באכלה, אבל היא מותרת בענה, ומותר גם לעשות את ברשותו בפסח, כי זה לא מחשש חומץ אלא קנס, ולא תטילו את הקנס, אלא רק בנוגע לאכילה. כפי שלמדנו חז"ל, תקנו שלא ללוש את הבצק למצות, אלא במים שלנו, דהיינו ששהו במשך לילה שלם, אחרי השאיבה. ומצא שללוש במים שלא לנו, אז היא אסורה באכילה, ויש מתירים, לדעת הרמאים הלשה נעשתה בשגוגה, אז המצה מותרת. ייתכן שכך הדין גם לדעת השכנוך, ובכל מקרה, אם מצוות אכילת מצה בליל הסדר, את מצוות אכילת מצה בליל הסדר, יש לקיים רק במצה שנלושה במים שלנו. מי שאין לו מים שלנו, אז הוא לא יפה מצות לפסח, מלבד הכמות הנצרכת לקיום מצוות אכילת מצה בליל הסדר, ולא יותר לתיידה במשך כל ימי הפסח, אלא יאכל מאכילים אחרים, וגם ביום טוב שבו אכילת פת היא מצווה. עד כאן מעניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. את מים שלנו לאפיית המצות עדיף לשאוב מנהרות מאשר לשאוב מבארות, בגלל שבימי ניסן בדרך כלל מי הבארות חמים יותר מימי הנהרות. מי בארץ שבזמננו יש אוסרים ללוש בהם את המצות, כמו שבתהליך הסינון השמדת החיידקים נמלים בהם חומרים שונים שעלולים למהר את חימוץ העיסה, ויש מתירים. מנהג ישראל ימי קדם לשפוך את כל המים שנמצאים בכלים שנמצאים בשכונת המת, דהיינו הבית שבו מת והבתים הסמוכים לו מכל עבריו. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. מאפייה של גויים או של יהודים שהם לא שומרי מצוות חז ושלום, שנודף מנה בפסח ריח מאפייה חמץ, אסור ליהנות מהריח הזה. יש מי שמפקפק בזה בגלל שלהלוך איסור הנאה שאינם מיועדים לריח, אז מותר להריח אותם. אבל יש אומרים שמשום חומרת איסור חומץ שבפסח לא בטל בתערובת, הוא אוסר תערובת לפעמים במשהו, אז ממילא גם הריח נחשב למשהו שאסור בענוי. ואם הוא נוטל פת חמץ בידיים כדי להריח אותה, גם כשהוא לא נגע בחמץ בידיו ממש, שזה איסור בפני עצמו, אז יש אומרים שדינה כדבר המיועד לריח, שאם הוא אסור בהנאה, אסור גם להריח את זה. ובנוסף, כל דבר איסור שמיועד לאכילה, צריך לאסור את ההערכה שלו מחשש שיבואו לאכול אותו, במיוחד בחומץ שמשך כל השנה הוא דבר יתר שנאכל ללא הגבלה. דף היום תלמוד בבלי, מה מקדימים בברכה? חביב או שבעת המינים? והאם שיעורי המאכלות מדאורייתא ומדרבנן? והאם מברכים על עוגה בתוך הסעודה? על כך ולא דוסים מעניינים, נלמד היום מסכת ברוכז, דף מ"א. ולקראת סיום החפצים בחיים. בסעיפים שנלמד היום בחופץ חיים היומי, אז הוא כותב שאחד ממצוות עשה, שעליה עשוי לעבור מי שמספר לו שנור, זה בצדק תשפוט את עמיתך. במקרה שהוא רואה את החבר שלו שדיבר עליו, שהוא עשה איזה משהו שצריך לשפוט אותו, שאפשר לשפוט אותו לחיוב ולשלילה, וזה אומר אם הוא איש בינוני, אבל אם איש יראה אלוהי, כי הוא אומר חופץ חיים, אנחנו חייבים לדון אותו לכף זכות. גם אם קרוב ונוטה הדבר לחובה יותר מאשר לזכות. ואם הוא הולך ומספר בגנותו על זה, או שהוא מקבל לשנור הכן זה, אז הוא עובר מתפססת. בביאור מסוף הם מביאים, יש יגשו, למה הוא עובר על עסק שהוא מספר לחברו, בעצם שהוא הכריע בדעתו את חברו לכף חובה, אפילו בלי שסיפר למישהו אחר, כבר עובר על העסק. אז מבארים את זה על פי החקיר שדנו אחרונים, האם מייס העבר הוא עצם האחראי לכף חובה, אז אם אלו עובר רק פעם אחת, או שעברה במה שמשים בדעתו, שחבורה באה לבר מסופף, אם כן עובר בכל שעה שולה מחשבה כזאת בלב שלו, ולא מכריע אותו לקו זכות שוב. אז אם ננקוט כצד השני, הוא אומר שבכל רגע שעולה הדבר מחשבתו עובר על עשה, אפשר לומר שכוונת החופץ חיים היא שבשעה שמספר לחברו על כורכך עולה הדבר עוד במחשבתו, ולכן עובר בעשה ולא בגלל עצם הסיפור. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. התחזקות יומית, סיפר הגאון רב זאב ויידלמן, שהוא היה רגיל לקחת תרומות לצדקה מיהודי אחד שנחשב מעשירי העולם והתעסק ביהלומים. חודשי חייו האחרונים הוא חלה, כשהגעתי להתרים אותו פעם אחרונה הוא כבר ראה את האמת הסוף, ואז הוא אמר לי, אין גבול למה שיש לי, בשביל מה אני עובד? אותו קבר ואותם בגדים שלובשים. משתדל רבותיי, לא להשקיע מדי בעיניו, לא מה זה, להשקיע את עיקר מאמצינו בקיום מצוות, שרק הם הקניינים שלוו אותנו לנצח. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא, ושבת שלום וכל טוב סלם.